כל הזכרות בשלמות הרצויה, יש בזה משהו נעים. והאבל שיש לנו על בית המקדש, עניינו הזכרות. בכלל מובא בחסידות שבכל פעם שאנחנו זוכרים איזשהו עניין חיובי רוחני, אז נמשך אור מאותו עניין. זאת אומרת, מה העניין של לזכור כל יום את יציאת מצרים? יש קליפה רוחנית, המושג קליפה זה משהו שמסתיר על אור, שמסתיר על הטוב. אז יש קליפה שנקראת פרעו, וההיזכרות, והקליפה הזו פעילה כל הזמן אצל כל אחד. משכיח ממנו את נוכחות השם בעולמו, תודה לך, משכיח את, מאיתנו את שליחותו, וההיזכרות ביציאת מצרים זה בעצם היזכרות, זה לקבל כוח להכניע את אותה קליפה רוחנית. אז ככה גם כן, ההיזכרות שלנו בחורבן בית המקדש, אז זה לא היזכרות בחורבן, זה היזכרות בכך שהבית היה בתפארתו, ועוד יהיה בתפארתו. זאת אומרת, זה אופטימיות בתארתה, כי כל דבר שכבר אנחנו לא חושבים על בואו שוב, אז אט אט הוא נשכח מזיכרוננו. יש גם מושג אצל חז"ל שנקרא חזקה על המת שהשתכח מן הלב אחרי 12 חודש. זאת אומרת, עדיין זוכרים אותו, אבל הכאב במובן הזה של החוויה היומיומית הוא 12 חודש. יש סיפור ידוע על נפוליאון שהולך לטייל בפריז בלילה קיצי, והוא מגיע לשכונה היהודית, הוא רואה בניין גדול, הוא שואל מה זה, הוא אומר לו זה בית הכנסת, הוא רואה המון יהודים בפנים, לאור נרות, יושבים על הרצפה ומקוננים. אז הוא שאל מה קרה, מה זה האבל הגדול שיש פה? הם אמרו לו, המרכז הרוחני שלנו נחרב, המרכז הרוחני שהיה בירושלים. אז הוא שאל, מתי זה קרה? הוא אומר, לא שמעתי על זה, זה משהו לאחרונה? אמרו לו, לא, לפני כ-1700 שנה. כלומר, עם שיכול לזכור ולהתגעגע אל המרכז הרוחני שלו אחרי 1700 שנה, אז הוא גם ישוב אל העניין הזה. ורואים דבר מעניין, שכמעט בכל דבר אנחנו מכניסים את ירושלים. מכניסים את זה בניחום אבלים, מכניסים את זה בברכת החופה, עם משכחך ירושלים, משכיחים את זה בכל ברכת המזון, מכניסים את זה בתפילות. כי בירושלים יש תקווה גדולה לאנושות. מה זה אומר תקווה גדולה? התקווה היא לשוב ולגלות את אור השם בתוך המציאות. זה לשוב ולגלות את האחדות. האחדות שלנו בעם ישראל זה גם לאחד את כל מה שבשמיים, כל מה שבארץ, לעניין אחד, למטרה אחת. אני רוצה להזכיר סיפור שמופיע בתנ"ך בסוף פרק יהושע, שהוא לא כל כך מפורסם. מה הכוונה? סיפורים, למרות שהם בתנ"ך, שיודעים עוד אותם, אני בטוח שגם מי שיושב פה שומע את השיעור ומכיר את התנ"ך, את הסיפור הזה לא זוכר. אלא אם כן, יבוא מישהו ויגיד, היי, אני כן זוכר. בישוע כ"ב מסופר שאחרי שבני ישראל כבשו את הארץ וחילקו אותה, אז בני גד ובני ראובן רצו לחזור חזרה לעבר הירדן לנחול את נחלתם, והם בנו מזבח בעבר הירדן שהסעיר את כל שאר העם עד כדי כך שרצו לצאת עליהם למלחמה. מוכר הסיפור הזה? צריך להגיד לו. יופי. רק לפני זה כדאי להזכיר שהם בני גד ובני ראובן מלמדים אותנו פרק גדול של כוח של נשיאה בעול. מה הכוונה? מצד אחד הם רוצים להיות אינדיבידואלים, הם רוצים שיהיה להם נחלה מיוחדת בעבר הירדן. והם אומרים מה הסיבות לכך. מצד שני, הם מוכנים לתת את כל הסיוע הנדרש בשביל כיבוש הארץ וחלוקתה. זאת אומרת, כשמשה מאוד נבהל על כך שהם רוצים לגור בעבר הירדן, כי הכוח של עם ישראל זה הכוח של הביחד. נקודת האחדות מביאה תקווה לכל הבריאה. אז הם אמרו, יש לנו סיבות שבגלל זה אנחנו רוצים לגור באזור פלוני, רק אנחנו ניתן יד. אז שימו לב לנקודה הזאת, ליכולת הזו שנקראת הנושא בעול עם חברו. כשהם באים לחזור, בכלל מי שיעיין בכתובים יראה ככה. שתחילת הסיפור שפונים אל משה, אלו שני שבטים, ראובן וגד. אחר כך, כשבאים לגור בפועל באותו אזור, מופיע עוד חצי שבט, שבט מנשה. רבים טעו מאיפה פתאום הגיח מנשה. אז היה מי שאמר, אחד המפרשים, הנציב, שמשה שלח אותם כאקט חינוכי, זאת אומרת בני מנשה, מבחינה רוחנית, היו במצב טוב יותר מאשר בני גד ובני ראובן. אז זה בכלל תובנה חינוכית, שלפעמים יש לנו מחלקה או כיתה שנמצאת במצב מסוים, וכדאי להכניס פנימה חבורה טובה שתיתן השראה לכל הקבוצה, לכל הכיתה. רק פה צריך לעשות את זה בתבונה. למה? כי יש אפשרות שהחדשים ייבלעו, זאת אומרת יושפעו לגמרי מהחבורה הוותיקה. ומה המטרה שלנו? שהחבורה הוותיקה תושפע מאלו שנכנסים. יש כלל בהלכה, בהלכות בשר וחלב, מושג שנקרא בטל בשישים. משוכנע שגם מי שלא בקיא בהלכות, שמע את זה פעם, בטל בשישים. שאם יש משהו שהוא אסור לאכילה, והוא, למשל לדוגמה, בשר לא כשר, או חלב שנפל לתוך תבשיל בשרי, אז אם יש כפול 60 מהכוס חלב, שם זה קשה, זה נקרא בטל ב-60. מה המשמעות של זה? שכביכול בטל ב-60 זה מאבד את הזהות שלו. כשהכוס חלב כשלעצמה היא כוס חלב, אבל כשהיא נכנסת בכמות שיש יותר מפי 60, היא כביכול איננה. היא לגמרי הפכה להיות חלק מהדבר האחר. מלבד, יש מושג הלכתי שנקרא נותן טעם. שאם אני מכניס תבלין, אומר, לא יודע, אבקת חזיר. שהמטרה היא לתת טעם לתבשיל, אז הוא לא בטל גם באלף. הוא לא בטל בשום משהו שנותן טעם. עכשיו אני לוקח את זה חזרה לעניין החינוכי. צריך לזכור שבעניין החינוכי יש שתי אפשרויות, יש שתי אופציות, או, שלום, ערב טוב, או שזה בטל ב-60, או שזה נותן טעם. והכוח המיוחד של חבורה, שכשאני מקים חבורה, והיא נכנסת, היא באה ורוצה להעביר מסר, רוצה לעורר לתודעה גבוהה יותר, אז יש שתי אפשרויות. יש את האפשרות של הם יהיו בטלים, זאת אומרת שמאוד, מהר מאוד, יושפעו מאלו שהם חיים בקרבתם, ויש אפשרות אחרת שהם יהיו נותנים טעם מיוחד. אז ראינו בינתיים בסיפור הזה שתי תובנות חינוכיות. תובנה אחת שקשורה מה שנקרא נושא בעול עם חברו, שאנחנו חלק מקהילה או חלק מחבורה, גם אם בן אדם נאמן לאינדיבידואליות שלו, אז עדיין הוא נותן מקום לצרכיו האישיים, ויש את העבודה של נתינה לקבוצה הכללית להשלים את עניינה. חוץ מזה, שאנחנו רוצים גם להשפיע באיזה מקום, אז יש כוח, אפשר להביא קבוצה קטנה שתשפיע על הכיתה. רק יש את האפשרות או שהיא תשפיע על הכיתה או שהכיתה תשפיע אליה, ולכן להיות מודעים לזה. וזה הסיבה, או אחת הסיבות, לפי אחד הפרשנים, שבגללה משה מבקש מבני מנשה שאגורו איתם. ואז קורה נקודה שהיא מאוד יוצרת סערה אצל העם שנמצא באותה עת בשילו. שילו הייתה המרכז הרוחני במשך 369 שנה. ואז היה התחלה. נודע להם שאותה חבורה של בני גד ושל בני ראובן בנו לעצמם מזבח. וזה מאוד הטריד את פנחס, את כל ראשי השבטים. כי המכוון העיקרי שיש בעם ישראל זה להיות בהתכוונות לאותה מטרה. כי ברגע זה שיש כיוונים שונים וזה שיש שבטים, זה אפילו טוב, זה מוסיף טעמים שונים. ברגע שזה כבר לא חלק מתוך כלל, אלא יוצרים לעצמם פולחן חדש ועניין חדש, זה יכול להוריד את כל הכוח. וכמעט רצו לצאת אליהם למלחמה, עד שבסוף שלחו משלחת והתברר שהם עשו תרגיל חינוכי. הם בנו מזבח בשביל שלא ישתמשו בו. אז מה התרגיל החינוכי בזה? שברגע שישאלו אותם, היי, למה המזבח הזה? אז יגידו להם, המזבח הזה נועד להזכיר לנו שאנחנו בשביל הפולחן הרוחני שלנו הולכים למקום אחר. וזה, בסיפור שם שמעיינים בו לעומק, רואים שזה ממש כפסע בין מלחמה שהייתה יכולה להיות. ולפעמים אנחנו מקבלים מידע על משהו שהזולת עשה לנו, שנראה לנו לא טוב, אנחנו יכולים כביכול מהר מאוד להילחם בו, ואם יש לנו את הזכות, אז אנחנו הולכים לשאול אותו מה קרה. אנחנו הולכים לשאול אותו, אומרים לו מה שמענו ומה יש לו להגיד על כך. הרבה פעמים הסקת המסקנות המהירה שלנו, כי אם יהיה לנו את הקשב המתאים, לא פעם יתברר שמשהו שהזולת שחשבנו שעושה לרעתנו, מתברר שמחשבתו וכוונתו היו ממש לעניין של טובתנו. והנקודה הזאת שלמרות שלכל אחד מאיתנו יש את העניין האישי שלו, ורצוי שיהיה לו את העניין האישי שלו, זה נקרא אחדות ולא אחידות. וזה עבודה כל כך גדולה מצד אחד לתת לעצמנו מקום, למה נראה לנו כראוי, ומצד שני לכבד את הזולת בדרכו האחרת. שבוע שעבר הקדוש ברוך הוא זימן לי התנסות מעניינת. אני חוזר מהשיעור שלי בירושלים יום שלישי בערב, התקשרת אליי איזה סבתא, אומרת לי, שלום, אני מכירה אותך ואתה לא מכיר אותי. פתיחה יפה לשיחה. תלה, טוב, נעים מאוד. היא אספר לי שיש לה נכד שעזב את הצבא, והוא מסתובב עם איזה חבורת, איזה חבורה של חסידים שלא עובדים ורק מתפללים ונוסעים כל הזמן לקברי צדיקים. היא רוצה שהוא ידבר איתי. אז הייתי בסבלנות. בנהיגה בדרך כלל שמתקשרים בנהיגה אני סבלן, כי אז עם הדיבורית אני יכול, אז אני גם עונה גם אם אנשים משאירים לי יודעות, אז בנהיגה אני עונה בחזרה. זה בסדר. אם הוא ירצה, יום אחד נוכל לדבר. אני בעיניי הייתי המשהו היותר מאוזן. לפחות זה היה הרושם שלה. אז היא אומרת לי, היא אומרת לי, היום הם נסעו לחברון, להתפלל שם במערת המכפלה, והם חזרו, הם עצרו ברמי לוי בצומת גוש עציון, ומילאו עגלה בשביל לעשות סעודת מצווה בקבר דן בן יעקב, ליד בית שמש. רק שלא היה להם כסף, מילאו את העגלה, והתחילו לקבץ נדבות ברמי לוי. והיא התקשרה בדיוק לנכד שלה לשאול מה נשמע, איך הולך. אז הוא אמר לה, סבתא, זהו, אני לא יכול יותר. כל העניינים האחרים עוד יכולתי עם אותה חבורה. אבל לכת לבקש כסף מאנשים, זה כבר... היא רצתה לתאר לי את זה בזעזוע, שכמה הוא נמצא עם חבורה לא טובה וכו'. בהשגחה הפרטית באותו ערב, במקום לנסוע הביתה מירושלים צפונה, לכיוון שילה, לכיוון חוות יישוב הדעת, נסעתי דרומה, לכיוון גוש עציון, לבקר איזה חבר. ושהיא סיפרה לי את זה, אמרתי, וואו, אולי יש פה סיפור בעל שם טוב. אולי בדיוק היא מספרת לי את זה, שאני אולי אלך ויתרום להם שם את מה שהם קנו בעגלה. עכשיו, אני צריך לציין שאני מאוד לא אוהב את הגישה הזאת. את הגישה של להימנע מלהתפרנס וללכת לקבץ נדבות. רק מאידך, אם בן אדם מונח בזה, אני לא הופך להיות מחנך שלו. אם אני רואה בן אדם מבקש כסף, אני לא אומר לו לך תעבוד, אני לא אומר לו במובן... אם הוא יפנה אליי, בשביל תגיד, מה לדעתך הגישה הראויה, מה היא עבודת השם הנצרכת, אני אשמיע, אבל אני מכבד את הבן אדם שנמצא בצורה שבה הוא כרגע חי, בה הוא מאמין. התחלתי להתרגש, אמרתי, אולי יש פה באמת סיפור נפלא. אמרתי לה, תגידי, מתי זה היה? כשלא תגידי, זה היה מזמן, פעם, יום אחר. אמרתי לי, לפני 10 דקות. הייתי רק שם בכניסה לכביש המנהרות. העצתי, כבר ראיתי בעיני רוחי איזה סיפור יפה יהיה לי לספר בשיעור או לילדים בשולחן שבת. הגעתי שם לרמי לוי, שאלתי מי זה יני, זה אומר שם כאילו סמלי, זה הנכד שלה שהספרה לי עליו. הוא בא אליי, הוא פתאום אומר לי, מי אתה? מה? אומר לו, תגיד, כמה כסף חסר לכם? אומר לי, 400 שקל. הנחתי את האוטו בצד, ומתברר, שהחבר'ה הגנובים האלו היו כל כך בעלי אמונה שהם כבר עברו את הקופה. הם פשוט באו, תקתקו את המוצרים. אמרו, אין לנו. היה להם 200 שקלים, היו צריכים 600. הם הכינו ארוחה בשייקסמן, מילאו עגלה לארוחה נכבדה, הם היו כמעט 20 אנשים. אז נתתי להם את הכסף והלכתי. כשיצאתי, בשכחה פרטית גם שם זומן בארנק. כשיצאתי, אז הנכד סיפר לי שבינתיים התקשר לסבתא שלו. הוא אומר לי, אמר לי, אני כולי רועדת. כי זה לראות את ההשגחה, היא בכלל הספרה כמה זה חבורה הזויה, כמה זה לא מתאים להסתובב, אבל יצא בהשגחה פרטית שבזכות זה באה להם הישועה. סיפרתי את זה לאיזה חבר, אז הוא התחיל לתת לי מוסר. אמר לי, אחרי זה, אחרי כזו חוויה, הם יעשו את זה עוד פעם. אמרתי לו, תגיד, מה אתה חושב? בשעה הזו שעמדו שם, כמה אנשים נתנו להם מוסר, לכו תעבדו, זה חילול השם, זה לא מתאים, זה לא ראוי. אז הוא חושב קצת, אומר לי, אם זה גוש עציון, 10. אמרתי לו, מוסר הם קיבלו מספיק. ולכן, למה אני מספר את זה? בדרך כלל כשעושים מעשים טובים, זה טוב לשמור אותם בסתר. יש לפעמים במובן של השראה. כי מצד אחד אני אומר לכם באופן מאוד צח וברור, שהגישה הזו, על פי תפיסתית, עבודת השם הראויה, אין זה נכון. מצד שני, כשהם תופסים שזה עניינם, ויש באפשרותנו לעזור, לעזור גם לכאלו שאין זה דרכנו. זה לפחות המסר ממני אליכם בנקודה הזאת. ומאוד שמחתי שככה הקדוש ברוך הוא סידר לי את הסיטואציה הזו, כי זה שצריך הרבה צירופים שם, שגם שאני אהיה בכלל בכיוון לגוש עציון, וגם שסבתא תחשוב להתקשר אליי, ושזה יהיה זמין. המקום שבו רבי נחמן מביא את העניין הזה, או בהקשר הזה, זה בסיפורי מעשיות, מעשה משבעה קבצנים, יש את הסיפור של היום החמישי. הסיפור שם זה שבעה קבצנים שמתפרסים על פני שבעה ימים. והקבצן של היום החמישי, יש שם סיפור על הנושא הוא מעט המחזיק את המרובה. עכשיו, בתוך הסיפור הזה, יש סיפור בתוך סיפור, כי פעם אחת היו קט אחת שהיו חוקרים באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד. שבזה הצל דייקה היא רוצה לנוח שם. וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה. כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל. ובאותו הצל דייקה היא רוצה לשכון שם, כפי הצל המיוחד לה. וכן יש לכל עוף ועוף ענף מיוחד שבתו הענף דייקה רוצה לשכון. צל בשפת הסמלים, שזה כמה עניינים, צל זה המקום שבו אני יכול להיות בהרפיה. אני נמצא בשמש, ואם השמש היא ממש, יש חום כבד, והצל להלך במדבר זה כמו ישועה. אפשר לדמות את זה שבחברה, הרבה פעמים אנחנו במאמץ מסוים, של תדמית, של למצוא מקום, אנחנו מחכים למצוא את הפינה שבה נוכל להיות בהרפאיה גמורה. ששם נוכל להיות אנחנו עצמנו. אז זה הרעיון של צל. שבוע שעבר דיברתי על, הוזכר בשיעור העניין של הצל, לא צל אלא הצל. אומר השם משמואל בשם סבו הרבי מקוצק, אומר מה זה עצלן? עצלן זה מי שעושה את מעשיו במהירות. נכון שזו הגדרה מוזרה? תגידו נכון, אני אמשיך. מדוע? הוא אומר שהוא מתעצל מלחשוב עד תכלית העניין. הוא מתעצל לחשוב על המכוון, או להכין כראוי את הדברים. אנחנו יודעים שהרבה פעולות, אם מכינים אותם כראוי, הם יצליחו יותר טוב. אם עושים את התוכנית, מי שעוסק באדריכלות, עוד קצת להשקיע, לרדת עוד לפרטים, עוד קצת לחשב כמויות, או לחשב, למדוד חוזקים, יש כל מיני דברים שהם עוד סתירך שזה ההכנות לעניין. מרעצל, כמו שבן אדם מתעצל, למה? הוא מחפש קיצורי דרך, או שהוא באמת, הוא מתעצל, אם בן אדם צריך צריך לבדוק שמן מים באוטו, הוא מתעצל לעשות את זה. לפעמים בגלל שהוא מתעצל, אחרי זה הוא, אז הוא נוסע מהר. הוא לא בודק. זאת אומרת, זו הגדרה מאוד מעניינת, שהעצל עושה את דבריו במהירות. רבי נחמן אומר, בספר המידות, מי שהוא מהיר הוא עצבן, עצבן. מי שהוא מהיר נעשה בעל חוב. יש בן אדם שמקבל החלטות מהר במובן החיובי. הייתי פעם איזה ספר שלא זוכר מה ההקשר שלו, אבל הוא דיבר על הצלחה משהו. היה כתוב שם שאנשים מצליחים מקבלים החלטות מהר בעסקים וכו'. זה יכול להישמע סותר את מה שאני אומר. זה לא סותר. לפעמים בן אדם הוא מונח בסוגיה, הוא מכיר את טיב העסקאות, את טיב את טיב הנושאים המדוברים. לפעמים אנחנו, תראו, בהרבה דברים אנחנו מתעצלים, אנחנו עושים דברים מהר בגלל שהתעצלנו להכין אותם כראוי. מה? לעגל פינות. ועוד גם עשית זה עם תנועת יד נחמדה, לעגל פינות. זה בא מחוסר מודעות, כי אם היינו מבינים עוד, יש לעגל פינות בעיצומה של העשייה. פה מדובר על ההכנה לעשייה, שאם ההכנה נעשית כראוי, אחרי זה יש בה יותר ברכה. אז זו הגדרה יפה, אז דיברתי על זה בעריכות באיזה שיעור, ואז אחת המשתתפות אומרת לי, אבל מה זה קשור כל זה לצל? כנראה חלמה כשדיברתי על העצל, מה זה קשור לצל? אני החלטתי לענות לאתגר ולא להגיד לה ש... אמרתי, תראי, לפעמים בן אדם הולך בשמש חזקה, אני מקבל החלטות כי אין לו סבלנות בשמש להתבונן בעניין לעומקו. ובגלל שאין לו את הסבלנות הזו, אם הוא היה מיישב דעתו, אז הוא היה הולך לחפש צל. וכשהוא יישב בצל, הוא היה יכול להתבונן בעניין הזה כראוי. אז לכן גם בנקודה הזו, אני בימים עברו הייתי מדריך טיולים. ולפעמים בהדרכת שטח, לנסות להסביר לקבוצה בשמש, זה אחד הכללים הראשוניים מה לא לעשות. אין סבלנות, אין נינוחות. זה לא מקום שבן אדם יכול לשבת בהרפיה. אז לפעמים בגלל העצלות, אז גם כן למדתי עם הזמן שזה לא משנה כמה זה ייקח. כשמושים את הצל, אז אתה יכול לדבר בעריכות, ולתת את כל הטוב שהכנת. ואני אומר את זה פה בהקשר שיש עץ. ובעץ הזה יש ענפים, ובכל ענף יש חיה מיוחדת ששוכנת באותו הצל. זה המקום שבו אנחנו יכולים להיות כפי שאנחנו ממש. בהרפיה עמוקה. הרפיה עמוקה שווה אותנטיות. מה הקשר בין הרפיה לאותנטיות? כי יש גם הרפיה מתדמית. יש גם הרפיה מרושם. יש גם הרפיה מהישרדות. זאת אומרת, זה גם היו החיות וגם העופות. ועל כן חקרו אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות. וסיפור המסגרת הוא שאנחנו אומרים, האם יש עץ כזה, שבו כל החיות יכולים להיות ביחד. שכל החיות יהיו בוחרים והתרצו לשכון בצל אותו האילן. ועל ענפיו של אותו האילן ישכנו כל ציפורי שמיה. בעצם שאלה ערכית, האם ייתכן מקום שכזה, שכולנו נהיה ביחד, ואף על פי כן, לכל אחד יהיה תחושת המרחב האישי שלו. ותחושת המרחב הזה, המרחב האישי, המרחב הפנימי, זה עניין כל כך משמעותי. יש אנשים שהם הרבה בבדידות, לא מבחירה, אלא שכל פעם שהם באים בין אנשים, ועולה שם קושי, וחווים דחייה, או חווים מתח, אז הם מעדיפים כבר את הלבד. פה אומר, האם ייתכן מקום כזה שכולם ביחד? מאידך, כל אחד יש לו את העניין הפרטי שלו. שזה בעצם הנקודה העיקרית שאנחנו רוצים להגיע אליה בחודש אב. חודש מנחם אב. אמרתי שהמילה מנחם, זה, הערך המספרי שלה זה הצלחה. במובן הזה של מנחם אב. זאת אומרת שכל החורבן היה שלא יכלו לשכון באותו עץ כל הציפורים וכל החיות. אז כל המהות שם נעלמה. אז מה, יש עץ כזה או אין עץ כזה? זה אפשרי או לא אפשרי? וחקרו שנמצא אילן כזה, ורצו להילך לשם אל אותו האילן, כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו האילן אין לשער. כי יש שם כל העופות וכל החיות, ושם אין שום מזק משום חיה. כל החיות מעורבים שם, וכולם משחקים שם. ובוודאי הוא תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו האילן. פה רבי נחמן מתאר לעצמם את המושג הזה, תענוג מופלג מאוד. במובן הזה, הרבה פעמים, הרבה מהסכסוכים שקיימים בעולם, מקורם בפחד. הרבה מהבדידות שקורה בעולם, מקורה בפגיעות. זאת אומרת שאם היה את הביטחון ואת הנוחות להיות ביחד, היינו רואים לא רק שזה אפשרי, אלא כמה זה מעצים. כמה זה הופך להיות כל כך משמעותי. אנחנו מכירים את זה לפעמים, שבתוך איזה חבורה יש מישהו שהוא כל כך מביא איתו אור וטוב, שאם הוא צריך ללכת אנחנו בצער גדול. אז כל אחד מאיתנו יכול להיות במקום הזה. ירושלים במצב המתוקן שלה, זה המסר שעובר מכאן לכל אומות העולם. כי זה בעצם, אם יש מודעות לגוף הפיזי ולחוויית הפירוד, שזה העיקר, התוצאה היא צפיפות, התוצאה היא שאי אפשר להסתדר. אם המודעות היא למימד הפנימי, אז באמת יש מקום. לא רק זה, מקום נוצר כתוצאה מזה שבן אדם בקשר עם המימד הפנימי שלו. אני רוצה להזכיר כאן תורה של רבי נחמן שהובא כאן כמה פעמים, על המילים צור לבבי. אומר רבי נחמן, לכל אחד מאיתנו יש אלוקות בלב. וזה הוזכר בהקשר, אחרי זה הוא גם אמר, שהרי הקדוש ברוך הוא, איך אני מחמיא לו? יש, אני אתן לכם שתי אפשרויות למחמאה, ותגידו לי מה רלוונטי יותר. אני אומר, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שאם לי יש חצר גדולה, לקדוש ברוך הוא יש את כל העולם, זה החצר שלו. או אפשרות שנייה, שהעולם הוא כל כך משמעותי, כי הוא מקבל את כוחו מהקדוש ברוך הוא, הוא מתאווה מהקדוש ברוך הוא. אז מה המחמאה יותר גדולה? להגיד שהקדוש ברוך הוא גדול כי יש לו את העולם, או לעולם את הקדוש ברוך הוא? זה מבחן אמריקאי. לעולם יש משמעות כי הוא מתאווה מהקדוש ברוך הוא. בשפת חז"ל זה נקרא, אין העולם מקומו, אלא הוא מקומו של עולם. זאת אומרת, מהאלוקות נוצר מקום. עכשיו בא רבי נחמן ובמהפכנות שלו הוא אומר, כל אחד מאיתנו, אם הוא מזדהה עם האלוקות שבתוכו, אז הוא חווה מרחב. יש פה משהו יותר חזק, הוא בעצם אומר, המקום שבו אנחנו חיים מקבל משמעות מאיתנו. לא אני מקבל משמעות מהמקום, אלא המקום מקבל משמעות ממך, ממך. אז כמה שיש יותר מודעות לאותו מימד פנימי, ככה יש יותר מקום. ככה אני מסתכל גם על השני, כאל ישות מהירה. ככה אני מסתכל על השני כאל ישות משמחת. אז בכל אופן, אותה חבורת חוקרים רוצה להגיע לאילן הזה, כי מדברים על עונג. תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו אילן. האותיות של המילה עונג הן מרכיבות גם את המילה נגע, כפי שנאמר בספר יצירה, אין בטוב למעלה מעונג ואין למטה מנגע. הרעיון הוא שזה אותו צירוף, זה לא רק משחק מילים, זה כביכול אותם חומרי גלם, אותם אותיות שבהבנה הנכונה יוצרות עונג, ובהבנה הלא נכונה יוצרות נגע, בסדר הלא נכון. סדר נכון וסדר לא נכון, זה גם להסתכל על הזולת ולראות בו עיקר וטפל. בספר התניה בפרק למדבית, אצל חסידים הוא נחשב לב התניה, זה לא רק משהו סימבולי שזה פרק 32. נאמר שם, ולכן העושים גופה מיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. זאת אומרת, זה עניין של מודעות, זה לא ציטטות, זה לא פתגמים. מה בן אדם באמת חווה שהוא אומר, אני, אם הוא מתכוון למימד, לחלק האלוקי שבו, או לגוף, או לתשוקות שלו, אין פה תשובה נכונה לא נכונה, זה למה הוא מתכוון, כמה שהוא מזדהה יותר עם המימד החיצוני שלו, זאת אומרת שזה העיקר, אז עם אלה, היחסי האנוש שלו יהיו יותר בעייתיים, כי בכל מקום, כל מי שנמצא במחיצתו, הוא חווה את זה שהוא על חשבונו. וכמה שהמיקוד שלו פנימי יותר, הוא מזדהה עם המהות, אז ככה גם היחסי אנוש טובים יותר. וחכו לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל אותו אילן, ונפל מחלוקת ביניהם על זה, ולא היה מכריע ביניהם. כי זה אמר שצריכים ללך לצד פלוני למזרח, וזה אמר למערב, וזה אמר לכאן, וזה לכאן. עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל אותו אילן. זה גם מזכיר לנו מציאות מוכרת, שקבוצת אנשים מכוונת לאותה המטרה. מהי המטרה שהיא מכוונת אליה? זה להיות אצל האילן. והם בעצם בוויכוח, כל אחד אומר שהולכים לכיוון אחר. לא היה מכריע ביניהם, כי זה אמר שצריכים ללכת לצד פלוני, וזה אמר למערב, וזה אמר לכאן, וזה לכאן. שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל אותו האילן. הוא בא חכם אחד. ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? חיקרו מתחילה, מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו האילן? כי אל אותו האילן לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי מי שיש בו, שיש לו המידות של האילן. כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים, שורש אחד הוא האמונה, השני הוא עירה, והשלישי הוא הניבות, ואמת הוא גוף האילן, משם יוצאים הענפים. אבל כן, אי אפשר לבוא אל האילן, כי מי שיש בו מידות הללו ענן. אז פה יש מהפכה בדיון. יש שלוש שאלות עיקריות יש אנשים שמתווכחים על מה. מה אנחנו רוצים לעשות? לאן אנחנו מכוונים? יש אנשים, אפשר להתווכח על מה, אפשר להתווכח על איך, אפשר להתווכח על מי. נאסוף את המילה ויכוח, ונאמר שיש פה שלוש שאלות עיקריות. יש מה, יש איך ויש מי. הדבר הכי חשוב שצריך לעבור אותו זה שתהיה הסכמה על מה. השאלות על מי ואיך הן לא רלוונטיות אם אנחנו לא מסכימים על מה. המה זה אפילו שותפות עסקית או זוגיות. כשיש את המה, אז אחרי זה בעצם, זה אותו יסוד ראשון. אחרי זה מגיעה השאלה איך, ועל האיך יכולים לריב הרבה זמן. מי שרוצה מדריך למריבה, לכאורה זה נשמע משעשע, נכון? כי לא צריכים לכתוב ספר כזה, למה לא? כי זה ספונטני, זה ידע שטבוע בנו. תחשבו על הרעיון הזה, איך זה שזה טבוע בנו בלי ללמוד לריב. לריב במובן הזה של אנרגיה שמורידה אותנו ודברים טובים שמתקלקלים. איך כל כך הרבה אנשים עושים את זה בצורה דומה בעולם, מבלי שהם קראו אף ספר בנושא, השתתפו באף סדנה שעושה את זה. איך זה קורה? זאת אומרת שהתגובות האנושיות דומות כשאין למידה. ופה רבי נחמן נותן לנו יסוד גדול מאוד. הוא אומר, כשאתה נמצא במה, אתה יכול לדלג אל המי, לדלג על האיך ולהגיע למי. האיך כרגע לא רלוונטי. ברגע שיהיה, תיתן מענה הולם לשאלה של מי, האיך יהיה ברור. במילים אחרות, כשאנחנו תקועים בזה עניין, למי שיצא לו אי פעם להיות תקוע בחיים, במשהו שהוא מתקשה לפתור אותו. האם מישהו מהיושבים פה חווה פעם דבר שכזה, או שמה זה רק אלו שלא הגיעו לשיעור הערב? אנחנו רואים שאנחנו נמצאים פעמים בנושא של איך. הם משקיעים המון זמן והמון משאבים והמון תסכולים והמון אכזבות, המון כאבים על האיך. בא רבי נחמן נותן פה עצה ששווה שווה, שהיא בעלת ערך. אומר, תניחו לאיך. תעסקו במי. איזה תכונות כדאי לעבוד עליהן בשביל לחוות העצמה, בשביל לחוות מרחב פנימי חדש. וברגע שבן אדם לומד לחוות את המרחב הפנימי החדש הזה, משהו מאוד משמעותי יכול להיפתח. זו עצה למי שמרגיש תקוע בחייו. מה יש בה בעצה הזאת? להניח לבעיה המרכזית. מה הבעיה המרכזית? קראנו לה איך. איך לפתור את זה? הוא אומר פשוט להניח לה. לבוא להגיד על הבעיה המרכזית שהיא לא רלוונטית. זה בעצם מה שהוא אומר פה. אומר, תניח לה. אני לא אומר לך, תפתור ככה או תפתור ככה, אומר, אני רוצה להציע לך הסתכלות אחרת לגמרי. במקום לעבוד על האיך, שיש שם המון זמן, המון ויכוחים, המון תסכולים, המון חוויה ללא תוצאות, בבקשה בוא תעבוד על עמי. יש ברוך הוא מביא מישהו עד אלינו הזדמנות להתנסות בנתינה. כתוב, אני בצדק אחזה פניך. אני ראיתי במכתב של הרבי מלובביץ' שהוא חוזר על זה הרבה. מי שקורא את האיגרות של הרבי לאורך, באופן מתמשך, אז יש כמה דברים שהוא חוזר עליהם שוב ושוב, שוב ושוב. הוא אומר לתת צדקה כל יום לפני התפילה, ובנות לפני הדלקת נר שבת. אמרתי את זה גם באיזה שיעור, אמר לי, מישהי, אני לא נוהגת להדליק. אצלנו זה נגד המנהג של הבית. אמרתי לה, טוב, אז תתני צדקה לפני שאת לא מדליקה נרות בערב שבת. לפני שאת לא מדליקה נרות. אז הנקודה הזאת של לתת צדקה, מה הוא אומר? הוא חוזר על זה הרבה לפני תפילה, לפני, אצל חסיד, לפני כל מצווה, לפני הדלקת נרות, זה כאילו יוצר כלי לקבלת השפע. אז זה בדיוק שאנחנו עשינו, עסקנו, חבר היקר הגיע פה, דיברנו על איך לשחרר את המקום שבו אנחנו תקועים שזה האיך, ולהיפתח אל עמי. אז בשביל שזה יעבוד, ונוכל להפוך את השיעור הזה לפרקטי, צריך לתת פרוטה לצדקה קודם, ואז לשחרר את האיך ולהגיע אל עמי. אז ממש תודה רבה לך. איך ידעת בדיוק ברגע המתאים שזה עכשיו? אבל זה לא שידעת שעכשיו בדיוק זה מתאים. טוב, זה בהשגחה פרטית. תודה רבה. והנקודה הזאת שמגיעים אל האיך, סליחה, משחררים את האיך ומגיעים אל עמי, קודם כל זה בידי. כי יש פעמים שבאמת המקום שבו אני רוצה להתקדם הוא חסום, הוא בלתי אפשרי לצעוד בו קדימה. במקום שאני יכול בי בתוכי לעבור איזשהו שינוי, לעבור איזושהי צמיחה, איזושהי גדילה, זה כן מיד. אז על מה דיבר פה רבי נחן? אומר שהחכם הזה סיפר להם, הוא בא חכם אחד, ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל אילן? חיכרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן. כי אל אותו אילן, לאו כל אדם יכול לבוא אצלו. כי אם מי שיש לו עמידות של האילן. כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים, שורש אחד הוא אמונה, והשני הוא עירה, והשלישי הוא עניבות. במילים אחרות הוא אומר להם, גם אם היה בא מישהו ומראה לכם בדיוק את הכיוון, זה לא היה נפטר. לא הייתם מגיעים לשם. אני בעצמי מאוד שמח שבנקודה הזו, בשיעור אנחנו עכשיו נותנים לזה עוד מקום. אפשר להמשיך, אבל באמת זה הנקודה שכל אחד לחפש בעיה אישית בחייו, לא צריך לחפש בעיות, הכוונה להתבונן במשהו שהוא באמת חסום שם, חסום בסוגיה של איך, ולהניח לה. להניח לה לטובה של סוגיית מי, מה אני צריך, מה בי ראוי שיתפתח ויתעצם, אמרתי עכשיו מה, אבל הכוונה היא מי, זאת אומרת, מי זה במובן, מה זה מה היעד שאני רוצה שיקרה, איך זה מה הצעדים המעשיים הטכניים לצורך זה, ומי זה הכוונה היא מי באישיותו יכול להגיע לשם. זאת אומרת, אני משחרר את הערך ועוסק בה, מי במובן הזה, איזה דברים ראוי להעצים בתוכי, לתקן, לשפר. אז זה החידוש פה, שכשמתעסקים במי זה נפתח האיך. כי אני מצב, זה שזה תקוע, זה לא בגלל המציאות, זה בגלל המצב התודעה שלנו. וכשאנחנו עולים לתודעה אחרת, אז אנחנו מגלים שזה בכלל לא היה חסום. זה היה חסום רק בתודעתנו הנמוכה. קודם כל, אף אחד לא מבטיח. בית, בואי נהנה מהשיעור, אני יודע מה זה. תשמעי, יכול להיות זה יעבוד. אני מדבר בשכנוע עצמי רב. אפשר להבין שזה יכול לעבוד העניין הזה. כי בוא נאמר שרמת החסימה היא ביחס לתודעה מסוימת. זה בדיוק כמו שרבי נחמן אומר בתורת הזמרה, כשמלמדים זכות על מישהו, זה כבר לא אותו אדם. עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אין רשע, זאת אומרת, בתודעה הרגילה היה רשע, התבוננת זה כבר מישהו אחר. מה שאני מנסה להשליך פה, שכשאנחנו צועדים קדימה בהתפתחות של האישיות במרחב הפנימי, אין בעיה. הבעיה הייתה ביחס לתודעה שהייתי בה. מאוד חשוב לי שתתנו פידבק שזה אפשרי הרעיון הזה. זה לא שעוד עבד את זה, שלא ישמע שאני כבר מונח שם לגמרי. אבל אנחנו סיכמנו כבר מזמן שזה קבוצת תמיכה, נכון? אני לא שואל מי עשה שיעורי בית על מה שדובר שבוע שעבר, לרחם על עצמך במובן ליצור מחדש חוויית רחם עבור העצמי, זה למי שהיה פה בפעם קודמת. ואז אני כן יכול להיות יצירתי, כי בבעיה שאנחנו חסומים בה, של איך באמת ניסינו כל מיני דברים ולא הלך, זו תחושה כזו של חוסר אונים. על אם אומרים לי עכשיו בוא תיתן רעיונות במי, במובן של איך להעצים את עצמך, כן תחזור אלינו היצירתיות. וגם ההבנה הזאת שהחסימה הייתה רק ביחס לרמת התודעה שלנו. ואם אני משתנה במובן החיובי וצומח, אין חסימה. החסימה הזו היא ממשיכה להתקיים לרובד הנמוך שבי, אבל כשעליתי רובד היא פשוט איננה. היא שייכת לרובד הקודם. כן. תנסי, אני לא אומר שאל תנסי, אני מדבר על מקום שכבר בן אדם מרגיש שהוא ניסה והוא כבר שחוק, זה לא הולך, מתעייף, ניסה ככה, ניסה ככה, המון אנרגיה, אני בעד לפתור בעיות בהיבט המעשי ענייני. זה שיעור לאלו שכבר ניסו ואנחנו, יש תחושה כזו לפעמים בבעיות מסוימות שבאמת חבל על הזמן, זה פשוט לא הולך. איפה שזה הולך זה בסדר גמור, אני לא... אנחנו לא רוצים לדלג על מה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה גם במובן שאם צריך לטפל במשהו בממד הפיזי, מטפלים בו. רק יש מקום שמשהו לא הולך. וכשהמשהו לא הולך הזה, הוא שוחק אותנו. כשאנחנו רוצים שמשהו יסתדר, והוא לא מסתדר, ואנחנו מנסים הרבה את זה, זה ממש שחיקה נפשית. זה צער, זה אנרגיה מבוזבזת. אני חושב שיש פה תובנה טיפולית רבת עוצמה. רק פה אני חייב לומר, יש מי שנותן שיעור במובן הזה שהוא חי את הדברים והוא ממש משתף מניסיונו הרוחני. פה זה לא. זאת אומרת, הדברים מהירים תוך כדי השיעור, וגם אני אומר לעצמי, תשמע, יכול להיות שיש פה מן שמיה דבר מאוד חזק שיכול לעזור. לב יודע מרת נפשו, כל אחד לעניין האישי שהוא צריך, כל אחד מהישועים, בלי לספר מה, כל אחד יודע מה שיש לו. רק צריך סייעתא דשמיא להתפנות, לנסות את זה. כי לרוב אנחנו אומרים נחמד ועוברים לשיעור הבא, לפעילות הבאה. אז אם אנחנו גם בהקשר של בית המקדש, אז אפשר להיות גם עסוקים בשאלה של איך, ואפשר להשקיע בעניין של מי, במובן מה אני צריך שיהיה. ומי שרוצה לעבוד עם זה באופן מעשי, מול בעיה שבה הוא תקוע בחייו, אז א', אפשר לנסות ליישם את זה רק על בעיה שנמשכת מעל 3 חודשים, כי אחרת... אני מובן למה אני אומר מעל 3 חודשים, שכאילו באמת דבר שראינו שהאמצעים הסבירים לא פעילים שם. ולשאול את עצמנו, אפילו בכתיבה, קראו לזה לשאול את הנשמה, איזה פעולות, איזה דברים באישיותי או מרחב רוחני או יעדים גבוהים יותר שראוי שאתכוון עליהם, במובן של להשתנות לטובה, במובן של לצמוח לטובה. ולכתוב לעצמנו יעדים גדולים ולהתחיל מצעד קטנטן. הדיבור הזה של צעד קטנטן הוא מוכר לנו, מי שמכיר את הרוח של רבי נחמן. צריך לזכור שצעד קטנטן ראוי שהוא יהיה חלק מחזון גדול. זאת אומרת, לראות את ממש אפילו את הקפיצה הגבוהה מאוד שאנחנו רוצים להיות בה. לדעתי, תגיע. ולקחת אחריות על אותו הוצאת קטנטן. חברים יקרים, אני מודה לכם מקרב לב על הקשב, על הידידות, על הנעימות, על החיוך. ושיהי רצון שזה יהיה גם הכנה לתשעה באב במובן של תשועה באב. כי רק פינוי זמן לכאב הזה על החיסרון, החיסרון הלאומי, החיסרון של עם, מלא גם החיסרון הפרטי, הם אלו שיביאו לנו את הגעגוע אל התיקון, אל הפתרון ולישועה שאכן בוא תבוא. תודה רבה ולילה טוב.